כן, אנחנו במגילת אסתר. חשבתי שכדי שנספיק את המגילה יותר חברים. חשבתי שכדי שנוכל להספיק את המגילה, שבוע הבא נעשה שלושה שיעורים. שבוע הבא נעשה שלושה שיעורים במגילת אסתר.
כל יום בעצם.
לא כל יום, שני שלישי רביעי.
היום רביעי אחרי צהריים, מה יהיה בעניין פורים? היום אחרי צהריים יהיה פורים?
לא, פשוט זה הזדמנות, ככה לא מצליחים ללמוד את המגילה. כן, אנחנו עוזים באמצע הדיון. באמצע הדיון, מחר יש ברית. אנחנו נמצאים באמצע הדיון בין מרדכי ואסתר. אז ככה זה הולך, ראיתי מישהו שמאיר את זה, הערה מעניינת, באמת הערה מעניינת. באסתר המלכה נזכרת במגילה בהרבה מאוד מקומות בשם אסתר, לפעמים אסתר המלכה. יש פעמיים בלבד שנזכרת במילה המלכה לבד, בלי אסתר. פעם אחת זה בדברי אחשוורוש, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית. עכשיו ברור למה הוא לא מזכיר את המילה אסתר, כי הוא מסביר את החוצפה של המן. השם של אסתר הוא לא רלוונטי שם. והפעם השנייה בתית חלחה למלכה מאוד. זה הפעם השנייה במגילה, ואני חושב שזה אומר שהיא באמת נמצאת בעמדה מרוחקת, זאת אומרת, כאילו היא עומדת במה שנקרא בתפקיד הרשמי שלה, היא לא האדם הפרטי. מהמקום הזה היא לא מבינה מה קורה, זה זר לה שמרדכי הולך עם בגדי, עם לבוש שק, ולא משנה שהיא גם לא יודעת את הסיבה, אבל היא באמת נמצאת מרוחקת מהמציאות הזאת. ואחר כך יש שלב הבא של דיון, שמרדכי אומר לה לצוות את אסתר, להגיד לה ללכת וכו', והיא אומרת לו, אני קורא בפרק ד' פסוק י' א', כל עבדי המלך אשר, והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית אשר לו יקרא, אחת דתו להמית, לבד מה שרשית לו המלך את שרבית הזהב וחייו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. היא בעצם אומרת לו, תשמע, בוא תשקול באופן הגיוני מה נכון לעשות, מה כדאי לעשות. אני לא יכול לפעול באופן ספונטני. צריך להפעיל מדיניות. מה? תודה רבה. אני לא חושב שהוא, היא לא טענת סתם שהיא לא רוצה להסתכן. היא טוענת שזה לא כדאי. כאילו הרעיון, אם היא תרוץ גם העם היהודי יפסיד, לא יצא מזה שום דבר, לא. אין פה נידון שהיא תמסור את נפשה בשביל העם היהודי, כאילו שהיא תמות והעם היהודי ינצל. אין כזה סיטואציה פה, כי... יש פה אפשר הרבה לחשוב פה. אם היא מתכוונת לומר שיש עוד הרבה זמן, שלא חייב לפנות היום, ואפשר לפנות עוד, או יש הרבה זמן עד הגזרה עוד שנה. אני חושב שמרדכי באמת לא יורד בכלל הרזולוציות של שיקולים. הוא בא ואומר, תקשיבי טוב, במצב הזה אין אופן שאת צריכה לפעול כמו אדם שנידון למוות עצמו. שהוא לא פועל לפי הכללים, הוא לא שומר על, 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 על האיזונים הדרושים, הוא יוצא מהכלים. וזה מה שהוא רוצה ממנה גם.
ואין הרציונל שאם היא בעצמה תמות, אז ודאי שהעם היהודי...
אז מרדכי חש שיש פה פער שנמצא, בתודעה של אסתר יש פער שנמצא בינה לבין כל העם היהודי, כי אחרי הכל...
זה הבעיה שלו? העם מתאר את זה כאילו יש לו בעיה אישית עם אסתר,
לא, זה לא בעיה אישית.
או שהוא מבין תמונה כללית,
ואומר... מרדכי מעמיד תפיסה... מרדכי תפיסה... לא, שאין לו בעיה אישית. מרדכי יש לו תפיסה איך המציאות צריכה להיראות. והוא בא להציג אותה. אתה רואה שהוא לא נכנס בכלל לשיקולים פרגמטיים. הוא גם את האסטרטגיה שאסתר בונה בהמשך, הוא לא מתערב בזה, הוא לא נכנס לדיון. אין שום אמירה שלו באיזה אופן היא תלך, אם היא תבוא היום או תבוא מחר, או תלך עם בגדים כאלה או בגדים כאלה. היא בונה אסטרטגיה שלמה, אנחנו נגיע אליה בהמשך.
תפיסה קנאית קצת, לא?
תפיסה קצת
בלי מחשבה,
תפיסה קנאית. אני חושב
שהיא לא קנאית,
כן.
זה הכל
המופע, תנס. כן, התפיסה שלו, לא, אני אגיד לך מה הנקודה העיקרית פה. הוא טוען שישנם מצבים... שישנם מצבים...
מותר להפעיל שיקול דעת, מה שעשו.
שמותר, הוא גם לא נגד זה שהיא תפעיל שיקול דעת, זה מה שאני אומר. הוא גם לא נגד זה שהיא תפעיל שיקול דעת, הוא נגד זה שהוא חש שיש פער מאוד מאוד גדול ומהותי בין המציאות שלה למציאות של העם היהודי, ככה היא תופסת את זה. כי היא נמצאת במקום אחר, ומזה נובע התפיסה, ונגד זה הוא אומר, לא יעלה על הדעת. לכן הוא אומר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. אם את חושבת לעצמך שתהיה איזשהו מחיצה, איזשהו פער בינך לבין העם היהודי, זה לא עובד. כי אם אחרי שתחרי שהיא בעת הזאת, העם היהודי עוד אולי ינצל, רווח והצלה ירוד ליהודי במקום אחר, ואת ובית אביך תבידו, הכרת תבידו, כי איבדת את חלקך בעם היהודי. אין מקום שיהודי אחד ירגיש שאני מחוץ לסיפור. ומי יודע, יש פה תוספת שיקול של היגיון, שהוא אומר, את מבינה שנשלחת בשביל זה. כל הצידור, כל הרעיון שאת נמצאת בבית אחשוורוש, ואת המלכה של 127 מדינות, הוא רק בשביל העניין הזה. אין מקום שתקבלי כזה, זאת אומרת, שיהיה לך כזה סוג הישג בחיים, לא בתור, בשביל העם היהודי. ואסתר מקבלת את זה באמת, ואתה אומר, אסתר, אני חושב שיש פה, משהו עמוק, כי אסתר מופיעה פה לא רק כאדם פרטי מקרי בהיסטוריה, אלא כנציגות של העם היהודי. והוא בא ללמד אותך תפיסה. אתה לא יכול, יש אני ויש אתה, יש הרבה עניינים פרטיים ליהודים גם, אבל יש סוגיה כללית של העם היהודי, ואנחנו נמצאים בפנים. אני אמרתי את זה פעם, אפילו בתור רמז, שחזל אומרים שכתוב המלך במגילה, זה נדרש לנו לקרוא של עולם. אל תנמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. אל תחשוב שאתה יכול להתפלל להשם ולהשיג פתרון הבעיה שלך. יש סוגיה של העם היהודי, ואתה בתוך הסוגיה הזאת. לך, ואתה אומר, עשתה להשיב אל מרדכי. זה מה שהיא אומרת לו, הבנתי מה שאתה אומר. ואם אתה רוצה שאני אבוא בתור נציגה של העם היהודי, ויקח על כתפיי את גורלו של העם היהודי צריך להיות איתי. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, צומו עליי. מעבר לזה שכבר קודם הם התפללו וביקשו ישועה, סתם. אלא צומו עליי, הכנה תלכו, תכוונו במחשבתכם שאתם, השליחה שלכם, המלכה אסתר, הולכת פנימה לבית המלך ומסתכנת בשבילכם, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי הצום כן, ובכן לבוא אל המלך אשר לא כדת. באופן הזה אני יכולה לבוא אל המלך שלא כחוק, כי אני מייצגת את העם היהודי כולו. וכאשר עבדתי, עבדתי, אם אחרי אני מסתכל.
תקרא לזה סינדרום ההצלה המיידית. אם היא באה שלא כדעת, אז היא אומר, אנחנו שוברים את הכלים וכל
הכפה. לא, אין, מתבקש ממנה לבוא אשר לא כדעת, זה מה שהוא רוצה ממנה. אין
לו. אבל גם מה זה, אתה יכול להגיד, תשמע, אני אסדר את זה.
לא, לא. אין להם סדר, אין סדר, אין סדר. אני חושב שיש פה דבר נוסף, ואני לא יודע אם אסתר חשבה על זה או לא חשבה על זה, אנחנו נגיע להמשך הסיפור ונראה את זה. אם אסתר המלכה הייתה מגיעה אל המלך לא בתור, אני חושב שאמרתי את זה פה, אני לא זוכר איפה אמרתי את זה, שאם אסתר המלכה הייתה מגיעה לא בלי רשות, אלא עם רשות, המלך היה קורא לה וכו', לא היה לה שום כוח. כל הכוח שלה מגיע בגלל שהיא מצליחה לזעזע אותו בזה שהיא מסתכנת, שיש משהו שמטריד אותה, והוא שואל, מה לך אסתר המלכה, מה בקשתך, מה קרה לך?
אבל יכול היה לקרוא לה בפגישה מסודרת, ואז היא תגיד לו את המידע...
אני לא חושב שהמלך אחשוורוש קרא למלכה אסתר לפגישה מסודרת. המלך אחשוורוש קרא לאסתר כשהוא רצה אותה באופן אישי, לא היה לו פגישות על מדיניות עם אסתר המלכה, הוא לא התייעץ איתה ולא שיתף אותה במחשבות. אם הייתה אומרת לו בפגישה לא רשמית, הייתה אומרת לו, יש לי עם יהודי וכו', הוא היה אומר לה, תקשיבי טוב, את תשאיר את העניינים הגדולים למבוגרים, ואת תבואי לפה כמו שאני רוצה אותה. זה בכלל לא רלוונטי. תראה את הפער הגדול בזה שהאמן נכנס מתי שהוא רוצה למלך אחשוורוש, והיא לא מחכה שיקראו לה, זה 30 יום. היא בכלל לא פרטנר, היא צריכה בעצם ליצור פה שינוי אמיתי במעמד שלה. וזה רק הסכנה שהיא לוקחת על עצמה, רק זה נותן לה את העוצמה, את העוצמה המוסרית
לזעזע אותו. זה מצליח את זה, אמן, אחד מהיועצים הגדולים שלו זה זר אשתו. כי תמיד שהוא קורא ליועצים זה קודם כל את זר אשתו. כי זאת יש תמיד מדברת.
כנראה שאמן היה לו סוג אחר של חיים, אמן, כמו שאמרנו את זה, אמן הוא לא איש שענה אותו עולם הזה, מעניין אותו בצורה מאוד
מאוד. אבל אתה רואה שהרב לא מסתדר, כי פוליטיקאי טוב, לא סופר אותה.
יש לו יועצים, אנשים פיקחים וחכמים, והם יודעים
מי... אבל אשתו היא לא...
תלוי מי, הוא לא מתייעץ איתה בתור אשתו. היא יודעת מה קורה.
נראה שהם הכירו בחוג לפוליטיקה באוניברסיטה.
כן. כן.
אבל כשאסתר מגיעה לאחשוורוש, היא לא אומרת לו עם יהודי.
עוד רגע, עוד רגע, לאט לאט לאט. ויעבור מאוד, חי ביעז ככל אשר ציפתה לאסתר. פעם שמתי לב על הדבר הזה שיש פה פעם מאוד מעניין. בעיקרון מרדכי אומר לאסתר מה לעשות, ברמת הכלל, ברמת הפרטים, אסתר אומרת למרדכי מה לעשות. זאת אומרת, אתה יכול להעמיד, זה סתם לקח גדול בחיים, גם על, גם על, גם על זוגיות, אבל לא רק על כל מיני מקומות שאתה נותן לאנשים תפקידים, מותר לך להיות בוס ולהגיד לאנשים מה הם צריכים לעשות, אבל תן להם לעשות את זה באופי שלהם, בדרך שלהם. אל תתערב ב, 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 בפרטים, תראה, לא, אני רוצה שתעשה את זה ככה. הוא איש, יש לו את האישיות שלו, הוא יעשה את מה שאתה מבקש, אבל, אבל בדרך המסיימת שלו. ויהיה ביום השלישי ותיבש אסתר המלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. המגילה מתארת את הצבעים מאוד חזקים. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. זה רגע גורלי, כי היה יכול להיות שבאותו רגע הוא יגיד מוות, אבל נשאה חן בעיניו. ויושב את המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרא באסתר ותיגע בראש השרבית, בענווה, בקנייה. ביום הלך אסתר המלכה, מה לך אסתר המלכה, ובקשתך את חצי המלכות וינתן לך. הוא בעצם בא מתוך העמדה שהוא מרגיש, רגע, משהו מאוד מאוד משמעותי קרה לה, אם הייתה רוצה סמלה חדשה.
הוא מתייחס אליה כמו אשתו. הוא מתייחס אליה כמו אשתו.
לא הבנתי מה.
הוא מתייחס אליה ברצינות.
אני חושב שהיא הצליחה, בעמידה שלה הזו, היא הצליחה לזעזע, לשנות את כללי המשחק. זה ממש לשנות את כלי המשחק. זה שהיא באה, וזה קרה דווקא בגלל שההשגחה העליונה לא טיפלה בבעיה הזאת, לא שלחה את החשברוש, לא עוררה את החשברוש לקרוא לאסתר. אז זאת אומרת שזה...
זה מעניין, כמו שהרב הסביר, גם זה ההשגחה העליונה, דאגה של החשברוש לא נשלח, כי אחרת...
כן, כן, כל הכוח של הסיפור הוא העמידה של אסתר במסירות נפש. עכשיו, ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. הרבה מאוד דיברו על השאלה מה היא רוצה לעשות במשתה הזה, מה היא רוצה להרוויח. אני אציג את הדברים כמו שאני חושב אותם, יש לי בזה גישה, אני חושב שהיא עולה מתוך פשוטי הדברים, אבל היא גישה שלא, לא, איך אומרים, לא בטוח אפילו שהיא כתובה באיזה ספר. אבל אפילו...
יש כאלה שאומרים שהיא לא עוברת מסך.
אני חושב שהאסתר הרכה שרוצה משתה, היא לא מתכוונת לשבת למשתה, לא שנקרא לעשות... משתה שמתענגים בו בכיף שם. משתה הכוונה היא פגישת עבודה. אני רוצה לבקש משהו מאוד משמעותי, וזה ברור שהיא באה לבקש משהו מאוד גדול. אם הייתה רוצה סמלה או שרשרת, הייתה פרוצדורה איך לסדר את זה בבית המלכות, וגם לא בשביל זה לא מסכנים את החיים. אז היא סכנה את החיים כי יש לבקשה מאוד משמעותית, אז היא אומרת, תקשיב טוב. כשאני רוצה לבצע את השליחות שלי, אז אני רוצה לבקש אותה בפני האדם שאחראי על הביצוע. זה אמן. אמן הוא האיש המרכזי בממלכה, הוא האדם שדרכו יוצאים כל ההחלטות לפועל. בשל למה הדבר דומה, אם אני עושה החלטה עם איזשהו, עם ראש העירייה, אז אני אומר, אני רוצה שתהיה פה גם אחראי על מחלקת החינוך. תביא גם אותו
למשל. לילה שחשבלוש מחליט שהוא צריך להביא למי שאוהב את הסוס ואת הבגד, אז אמן שם, כי לבצע את זה מיד, לא?
אמן שם במקרה נמצא שם, הוא לא נמצא שם, יש שם מסיבות אחרות, אתה יודע. אבל פה היא אומרת לו, היא אומרת לו, אני רוצה את אמן. עכשיו, מה קורה פה? מה היא רוצה להרוויח? מה היא מתכננת? באופן רשמי, זה מה שהיא מבקשת, זה בקשת ממה. הרעיונות שהובאו, גם בחזל יש כזה רעיון, שהיא רצתה לעורר את קינתו של החשורוש, נראה מאוד מוזר. זה בניגוד גמור לכל האינטרס שלה. זה לא סביר בכלל, זה לא נראה אפשרי.
אבל זה מתקדם מצוין.
זה לא מסתדר, זה לא עובד. זה לא עובד, זה לא עובד, איפה, תחשוב, היא באה לעשות איזושהי פעולה. האם זה הגיוני, היא צריכה למצוא חן בעיני המלך. אני לא חושב שזה מה שיגרום למלך, אם המלך ייווצר לו איזושהי תחושה של קנאה, שהיא מעוניינת בזה. אם המן היה מבקש איזה משתה עם אסתר, יכול להיות שזה היה מעורר לו כעס על המן וכו'. אבל אם אסתר מבקשת, אז דבר ראשון מעורר כעס על אסתר. ולא נראה שהכעס על אסתר זה מה שהיא רוצה, היא עסוקה בלעורר את האהבה שלו אליה כמה שאפשר.
לא, אבל
הוא
פחד
שרוצים
להרוג אותו.
אז מה היא רוצה אבל? זה שהוא פחד, כל דבר אני יכול לקבל. אבל מה הוא רוצה? האם זו סיבה שהוא ישמע בקולה? היא הרי רוצה לבקש משהו מסוים, וחשוב לה להגשים אותו. אז איפה ההיגיון שהיא תרגיז אותו?
לא, אז הוא קולט שבעצם אותו אמן שהוא חשב שהוא הקנאי, אז באמת הוא זה שנראה את אסתר. כלומר, כמה שהוא חשב זה לא ככה.
אני לא יודע... נראה לי... לדעתי זה לא התחיל. קודם כל...
הקונוטציה שלנו למילה משתה זה כזה...
לא, לא, אני מסכים, אני מסכים
ש... אני עושה משתה, ואז עוד משתה.
אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, קודם כל, מה זה, אני חושב שיש פה, אני למדתי את זה מספר שנקרא מחיר יין. יש ספר שנקרא מחיר יין, כתב אותו הרמו. זה פירוש של מגילת אסתר. הפירוש שלו זה פירוש של דרך הרמז. עכשיו, הספר הזה סתם, זה נכתב בתקופה שהם היו בפורים, הוא כותב בבריחה במלחמה, ולא היה להם אפילו לחם לאכול בפורים, והם צמו בפורים. ובמקום הסעודה הוא כתב את הפירוש הזה. מחיר יין, וגם הוא, במגילה עצמה, הסיפור ראש עצמו, הוא כאילו במקום הסיפור הזה, זה סיפור אחר, הוא מספר שם. עכשיו יש יצר טוב ויצר הרע, שזה אמן במרדכי, אסתר זה מצטרף את היצר הטוב וכו', הוא מפרט את זה בכל מיני רעיונות פסיכולוגיים ופילוסופיים, ויש את האדם שהוא מקבל את ההחלטה, והוא אחשוורוש. והמאבק על נפשו של האדם, זה בין היצר הטוב ליצר הרע. עכשיו, אני למדתי מהסיפור הזה שהאחשוורוש הוא לא האדם הרע במגילה. אני לא אומר שאין לו חסרונות גדולים, יש לו חסרונות עצומים אפילו, אבל הוא האדם שאליו אנחנו פונים. כאילו, אחשוורוש היה המלך של 127 מדינות, היה מצופה ממנו להנהיג את המדינה ולקבל החלטות, ובאופן עמוק יש פה בעיה שאחשוורוש לא מקבל החלטות. אחשוורוש נתן את את הסמכות למישהו אחר, המישהו הזה לא נהג כמו שאולי היה מצופה ממנו לעזור לו, לתת לו היצע וכו', אלא לקח את הסמכות אליו. כאשר אסתר אומרת למלך אחשוורוש, אני רוצה, היא מעמידה אותו מול הפוזה הזו, שהיא נמצאת במצוקה עצומה ויש לה בקשה גדולה שהיא לא יכולה למלא, שהיא יכולה להסתכן בשבילה, והוא שואל את עצמו שלה, עכשיו יהיה משתה, במשתה היא תבקש את הבקשה שלה, ואמן, אני יכול לבנות את זה שאמן יבצע את מה שאני רוצה? אני הרי מלא רצון לעזור לה. האם אמן הוא באמת בידיים שלי, או אני בידיים שלו? זה בעצם השאלה הסמויה שהיא מעוררת אצל אחשוורוש, והיא בעצם פועלת פעולה של, אני אקרא לזה במילים מודרניות, העצמה אישית.
אבל אם לא רוצה להצבן את אחשוורוש כמו שהרב אמר, אז מה זה הדבר הזה שבמשתה הזה היא אומרת לו, או תבוא מחר לעוד משתה?
אני חושב שהיא אומרת, היא לא סתם אומרת, תבוא אוכל לעוד משתה. היא אומרת, תקשיב, הבקשה שלי היא מאוד מאוד עדינה וקשה. אני חוששת להתבטא. אני מחר אקח אומץ והתבטא שוב. היא בזה מגדילה את כמה המצוקה שלה גדולה היא מציגה בפניו. היא בזה גם נותנת לו זמן עוד להשתבשל במחשבות, מה זה יכול להיות ואיך זה יכול להיות וכו'.
אני באמת חושב שהאחשוורוש היה מותר למה הוא
רוצה? בלי ספק. בלי ספק, בלילה הוא נדדה שנת המלך. כן. זה ודאי בגלל זה. ודאי בגלל זה. אבל לא רק בגלל השאלה הספציפית שלו, אלא בגלל השאלה הגדולה הרבה יותר. האם אני מנהיג את המדינה, או אחרים לוקחים לי את
הזמן? איפה אהבו את זה בתוך המגילה? לפני שלוש שנים ששמעתי את זה, אמרתי שזה מאוד יפה
להם. קודם כל, תודה רבה. אז בוא תקרא את הסיפור הלאה, ותראה איך זה עובד. תראה איך זה עובד. זה קודם כל... אני יודע בערך בתהליכים הוא התפתח. קודם כל, העיקרון הוא זה, העיקרון הוא שהאמן, המשתה הוא לא משתה במובן הרגיל שלה, לא הולכים לעשות זה. בוא נשב ונדבר. אתה שואל איך מדברים אצל המלך אחשוורוש? לא עושים את זה על שולחן ריק, ואפילו לא עם שתי כוסות קפה. כשיושבים אצל אחשוורוש לדבר, יש יין על השולחן, וככה זה עובד. אם יש שם עוגות או אין שם עוגות, אני לא יודע, אבל... אבל היא פתאום באה, אשתו האהובה, פתאום באה אליו ואומרת לו, תקשיב, היא לא רוצה את זה במילים האלה, אבל היא אומרת, תקשיב, יש לי צרה מאוד גדולה. התשובה היא מאוד, זה עניין של, היא באמת לקחה על עצמה סיכון. היה צעד שהוא התרגז ולא ישמע בכלל מה קורה. אבל ברגע שהיא נשאה חן בעיניו, הוא רוצה אותה, ואז הוא שואל את עצמו, מה יכול להיות הדבר שמטריד אותה עד כדי כך שהיא סיכנה את החיים שלה? והדבר הזה הוא לא דבר קל. הוא לא דבר, הוא מאוד חשוב בשבילה, זה אני מבין, כי היא מוכנה להסתכן בשביל זה, והוא גם לא קל בשבילי לבצע את זה. והראיה היא שהיא רוצה שהאמן יהיה פה, והיא גם חוששת לבקש את זה. זה היא מראה לו פעם אחרי פעם. במשתה הראשון, הראשון היא אומרת לו, תראה, אני עדיין לא מעיזה להוציא את זה מהפה. בוא נעשה את זה מחר.
אז אפילו בהתנהלות רגילה בין אנשים באותו מעמד, אחד פוגש את השני ואומר לו, תשמע, נפגשנו, בוא מחר נפגש עוד פעם. עכשיו,
אתה לא עושה את זה בניגון הנכון. אתה לא עושה את זה בניגון הנכון.
היא אומרת כולה אימפרטור הגדול, והיא משחקת איתו, אומרת לו,
אתה לא עושה את הניגון הנכון. היא באה אומרת לו, תעשה לי טובה, תרחם עליי. אני במצוקה עצומה. אני לא יכולה עדיין לבטא את עצמי. אני בלילה אתחזק ואזור אומץ, ואז אני אבקש. זה מגדיל את הסיכוי שאני אבל בעיקר אני חושב שהיא רוצה להעמיד אותו מול השאלה, לעורר אצלו את השאלה, מי הבעל הבית? מי הבעל הבית? היא רוצה לומר לו, יש, תשים לב, יש מסביבך אנשים כאלה שרוצים לקחת ממך את הסמכות, להשתמש בסמכות שלך בשביל עצמם, ולקחת לעצמם את הסמכות, יש אנשים שפונים אליך שאתה תחליט.
הרב אמן לא חושב בלפון?
לדעתי, מה שקרה פה, שהאמן נפל מהכיסא, נפל. זה כבר דבר שהחסטר לא יכל לתכנן אותו, כי אמן כפוליטיקאי טוב, והוא בהחלט היה פוליטיקאי טוב, היה צריך להתעורר, לעזוב, לא לחשוב על הכבוד שהוא מקבל, למרות שזה כיף לו והוא אוהב את זה, אלא להיות מוטרד בשאלה העיקרית, מה מפריע לאסתר המלכה?
אבל הוא לא יודע שהיא קשורה ליהודים.
היא לא צריכה לדעת, הוא לא צריך לדעת, הוא צריך להיות מוטרד. אם הוא היה מוטרד, הוא היה יותר מחושב, והוא גם היה מלא בדעתו אפילו את האפשרות הזו. הוא היה עושה חשבון, רגע, אסתר המלכה, אנחנו הרי לא יודעים איזה עמי וכו', אבל תסמוך עליו, יש לו חבר יועצים וכו', אבל הגאווה שלו ואהבת הכבוד הפילה אותו בפח, וזה כאן מלמד איך הטיפוס הזה של אמן, שהוא לכאורה מחושב וכו', בסופו של דבר הכבוד שלו מעביר אותו על דעתו.
כמו שראינו עם עוד אחד, שהוא בקוראן, שהכבוד...
כן, שם הוא עדיין פועל בשביל האינטרסים שלו. פה הוא מפסיק לפעול למען האינטרסים שלו, מתבלבל לגמרי.
אבל גם הוא חושב, לא בטוח שהוא מגיע למסקנה, כי אסתר יש לה כל כך הרבה דבר, כאילו אפשר לדעת מה עובר על מלכה שפתאום
מטריד ומתקל... אני לא אומר שאפשר לדעת או אי אפשר לדעת. אני לא אומר שאפשר לדעת או אי אפשר לדעת. הוא היה צריך אבל לחשוב שכשהמלך שואל אותו למחרת בבוקר, מה לעשות באיש שהמלך חפץ בעיקרו, אל תענה מיד. תנסה לחשוב מה קורה. משהו קורה מסביבך. וכשאדם עם חושים מחודדים הוא הרבה יותר זהיר. עכשיו, היא לא, אסתר מובילה אסטרטגיה, היא לא יכולה אבל לתכנן אותה עד הסוף. חלק מהאסטרטגיה שבלילה הוא ייפתח ספר הזיכרונות, מאיפה היא פתח, זה היא לא יכולה להשפיע, אבל היא בפירוש בונה אסטרטגיה שהרעיון שלה הוא לעורר את אחשוורוש, לקחת את הסמכות חזרה אליו ממנו, בגלל שהיא מעלה את השאלה אצלו מאוד חזק, מי מחליט אם אני רוצה משהו. כן, היא אומרת לו בעצם, פשוט שבתיאוריה זה הוא, אבל במציאות אתה יודע איך זה הולך, יש ממסד שלם, ובמסד יש פקידים, ואת כל הפקידים אתה אפילו לא מכיר אותם, אתה סומך כל כך על אמן, שאתה לא יודע מי עומד מתחתיו, והמערכת היא כולם מבוססת, ואז אתה מגיע למעשה, יכול שיגידו לך, תשמע, זה לא עובד, לא הצלחתי. זכור לו טוב אותו האיש, שקראו לו אדמור מקלוזנבורג, הוא היה איש שנון וחריף, הוא פעם שאל קושיה, כשאמן שולח אגרות, אז כתוב שהוא באותו יום שהוא הפיל פור, באותו יום כתבו את האגרות והכל יצא, הכל יצא מהר. אחרי כמה ימים התנהל התהליך ומרדכי כבר יוצאים האגרות השניות, אבל עד שהם יוצאים היה קו ג' סיבה. אז הוא אמר, מה הסיבה לזה? כשיוצאים איגרת נגד היהודים, אז הסוסים הם בריאים, והמשרדים והפקידים נמצאים, ויש דיו ויש נייר מספיק, והכל עובד כמו שצריך. שצריכים, בכל בסדר, הכל יהיה טוב, אבל תחכה, לאט לאט נקבר לנו הדיו, והפקיד שם החולה. הבירוקרטיה עובדת אחרת, זה ההבדל. זה ההבדל. אז, כן.
שעד התקופה שלו,
כן? מה?
שעד התקופה שלו.
כן, כן, שעד כל ה... כן. ואמר המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי לעשות את בקשתי, שימו לב לשפה, היא מבקשת בקשה בתחנונים, שאלתי או בקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך ועמד על המשתה אשר עשיתי להם. לא, אני קראתי לו במקום הנכון, טעיתי. אם על המלך טוב, יבוא המלך ועמד היום על המשתה אשר עשיתי לו, ואמר המלך מה רואה את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך ועמד על המשתה אשר עשתה אסתר, ואמר המלך אסתר במשתה אין, מה שאלתך וינתן לך, אומר לך שאתה חצי יום חוט ותה. אז כאמור, מאיפה מגיע המשפט הזה? בגלל שהפגישה היא פגישת עבודה. הפגישה היא בשביל לדבר על הבקשה שלה. לכן במשתה הוא שואל אותה, מה בקשתך? אם המשתה הוא בשביל חפלה...
זה כמו שסוגרים חוזה, גם לבית קפה, שותים...
כן, ואם המשתה הוא בשביל לעשות חפלה, אז לא שואלים במשתה מה בקשתך? לא, אז במשתה עושים כיף, אומרים איזה יופי, איזה כיף. אבל שהמשתה הזה לא משתה במובן הרגיל של המילה, אלא המשתה זה פגישת עבודה. אז הוא אומר לה, כן, אנחנו דיברנו על לשבת ולדבר על הבקשה שלך, מהי הבקשה? ואז היא מתחננת ואומרת לו ככה, שאלתי הוא בקשתי. אם רציתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך ועמד על המשתה אשר יעשה להם, פעם נוספת, ומחר יעשה כדבר המלך.
מה הרוויחה בזה?
הרוויחה בזה שהיא נתנה לקודם כל המלך החשברוש להתגלגל עוד יום בשאלות הפנימיות שמטרידות אותו. מה היא יכולה לרצות? לא סתם סקרנות. תנסה לחשוב על הסיטואציה. אשתו מגיעה אליו ואומרת לו, אני נמצאת יש לי משהו מאוד מאוד משמעותי. אדם נורמלי לא מסתכן סתם. משהו שאני מוכנה עליו לסכן את החיים שלי. זה צריך להיות בקשה מאוד משמעותית. עכשיו, קשה לי לבקש ממך את זה. אני צריכה את העזרה של אמן לבצע את הבקשה, ואני לא נעים לי לומר את זה.
בפגישה הראשונה אמן לא היה?
היה גם.
גם היה.
לא, אבל עדיין לא, עדיין אני לא בשאלה לדבר על זה. אז תמיד שמדובר על משהו שהוא גם חשוב לה מאוד, גם מורכב מבחינתי, ואז זה בעצם מעמיד את המבחן שלי מול המערכת שלי, אם אני מבצע או לא מבצע.
מה
שאחר כך חשוב? מה?
זה
מצייר
משהו גם בין
הקשר,
בין
החשברוש
לסקר, קשר אמיתי, הוא לא איזה שפחה, הוא
היה מודע. אני חושב שהיא, קודם כל יכול להיות שגם קודם היה לה קשר טוב, אני לא יכול להגיד שלא, אבל אני כן יכול להגיד שהיא ודאי במידה שלה שהיא באה לשם בצורה הזאת, היא שינתה את כללי המשחק. היא לא רק...
יש לו סבלנות?
היא מעמידה אותו מול האני הפנימי שלו, והיא מדברת עליו כדבר אל אדם, היא באה אליו ואומרת, אני במצוקה. אני במצוקה ואני רוצה ככה ורוצה ככה. היא עושה בעצם סוג של קאוצ'ינג, נקרא לזה ככה, של העצמה אישית.
אני חושב שהתהפוכה שנוצרה אצל החשבון, זה פעם ראשונה שרוצים אותו בתור בן אדם. אף אחד לא רוצה אותו בתור מלך ולא עוזר, פעם ראשונה מישהו מתייחס אליו כמו בעל ואישה,
זה לא מדויק, כי מה שהיא מבקשת, מה שהיא מבקשת היא כנראה כן קשור למלוכה, אבל בסדר, כן. אני, תראו את זה גם בהמשך, איך שהתהליך מתפתח, יש היגיון מסוים. מה קרה למלך אחשוורוש שברגע אחד הופך להיות אויב של המן? אז בוא נראה איך שהתהליך מתנהל.
זה היא לא תכננה.
היא לא תכננה בדיוק, אבל היא כן תכננה לעורר שאלה. יש שאלה אמיתית שהיא מעוררת אצל אחשוורוש. השאלה האמיתית היא שאלה מהותית עם הדרגה הראשונה. אתה המלך או לא? אם אני אציג בפניך בקשה, תוכל לבצע אותה? אני לא בטוחה.
אבל מהרגע שהם נפרדים, והוא לא ישן בלילה, הוא קורא את המה, הוא קורא שיביאו לו ספר.
אני מסכים. למה הוא פתח את ספר הזיכרונות?
ואחר כך הוא משפיל את האיש החזק שלו.
אז עוד רגע, תראה, חכה דק, אני מסכים. אבל זה שבלילה הוא נדדה שאתה המלך, זה היא יצרה את זה. זה לא מקרה. זה שבלילה הוא נדדה שאתה המלך, כי היא הצליחה ליצור
את זה.
כן, כן, זה מאוד פשוט. היא מעוררת לו מצב שהוא באמת שואל את עצמו שאלה, אם היא תבקש בקשה, אם הייתה רוצה לצורך העניין דבר לא חשוב, היא לא הייתה מסתכלת בשבילה. אם הייתה רוצה דבר מאוד מאוד חשוב אבל קל לביצוע, היא לא הייתה צריכה בשביל זה הכנות כל כך. היא הייתה מגיעה בסכנה כי זה חשוב, והייתה אומרת לו מיד על המקום, אני רוצה, לא יודע, מנת אוכל בשביל איזה משפחה ענייה. כלום, זה דברים כאלה באמת המלך לא לוקחים אנרגיה. אני רוצה גם דבר שהוא חשוב לי מאוד וגם דבר שהוא קשה לביצוע. או לא פשוט לביצוע. זה בעצם המסר שהיא מעבירה, וזה שהיא דוחה אותה עוד יום, זה בעצם מעביר יותר חזק את שני המסרים. יותר חזק עומד בפניה כמה זה קשור.
אבל אני כמלך לא הייתי חושב כאן, אני יכול לחשוב גם בצורה כזאת שיש לך חוסר ביטחון, ששמע אני אקשים לה את המשאלה שהיא מבקשת ממני. יכול להיות שאני בכלל לא רוצה לעשות את זה. יכול להיות שאני באמת שולט ואני זה שמחליט, אבל...
את השאלה הזו, את השאלה הזו בעצמה, חשברוש חשב בתוך ליבו.
שמה?
אם אני ארצה לעשות את רצונה, אני אוכל? זה פשוט לי? או לא? היא שמה מול העיניים, יש אדם שהוא מבצע וזה בסדר שיש פקידים למערכת, אף אחד לא מצפה שהמלך יעשה לבד את כל, יתקן לבד את כל הבעיות באינסטלציה, אבל האם המערכת היא קשובה לך, או שאתה עצמך צריך לתמרן איתה? הוא לא יודע עוד מה היא מבקשת, ואם הוא יסכים או לא יסכים, אבל אם הוא ירצה, זה יהיה פשוט לביצוע? היא בעצם אומרת לה, זה לא יהיה פשוט לביצוע. זה בעצם היא אומרת, אכן היא אומרת, אני לא רוצה לבקש את זה עכשיו, אני רוצה לבקש את זה רק בנוכחות אמן. אחר כך היא אומרת, אני רוצה לבקש את זה פעם, אני רוצה עוד יום, אני לא בשלה עדיין לבקש את זה. היא מעלה כל הזמן את השאלה.
שוב, לא כי יש חוסר יכולת מצד המלך.
היא לא, חלילה, היא לא מתחצפת בכלל.
לא, היא חסרת ביטחון, היא כאילו...
בסדר, אבל הוא שואל את עצמו את השאלה, מחר הבקשה תגיע, והיא כנראה תהיה בקשה מורכבת, כי אם היא מבקשת מנה אוכל עבור בן אדם עני למשל, אז היא לא הייתה צריכה להיות מהסס כל כך. היא הייתה עושה את זה, זה היה בקלות עובר. כנראה מדובר על בקשה לא מורכבת באיזשהו מובן, ואז הוא שואל את עצמו כל הזמן, ברגע שיגיע הרגע ואני אשמע את הבקשה, ונגיד שאני ארצה, אולי אני לא ארצה, בסדר, אבל אם אני ארצה לבקש, זה פשוט, היא מעלה בלי אין אפשרות אחרת, מהשאלה, איפה אמן נמצא בשביל המלך אחשוורוש? ואנחנו יודעים את התשובה, שאמן משתמש באחשוורוש ככלי. אז זה בעצם מה שהיא עושה לחשבורוש. עכשיו, בנפרד, עכשיו אנחנו נראה מה קורה עם המן. ויצא המן ברים ושמח בטוב לב, פה הפשלה של המן. בקירות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו, הזכרתי פה את דברי המהר"ל, המהר"ל אומר שלא קם ולא זע ממנו, הכוונה היא לא רק שהוא לא משתחווה, לא רק שהוא לא קם, אלא אפילו הוא לא עושה תנועה של, כאילו הייתי רוצה
לקום. הוא מעיד אוף אף אפילו, שהוא רואה את...
במילים אחרות, לא סופר אותך.
הוא מתעלם
מהמן. עם כל הכוח שלך, עם כל העוצמה שלך, לא סופר אותך. מבחינתי, אתה כאדם שמייצג את הרע, אין לך
בסליפה. הוא מתעלם לנו במופגן בצורה
כן, מאוד
חצופה, לגמרי, אפשר להגיד.
לגמרי, לגמרי. אפשר גם להוסיף שכבר עכשיו זה כבר לא כל כך רלוונטי, כי הגזרה כבר נגדרה. אתה
יודע מה שמתרחש עכשיו
במוחה? לא. לא. וימלא המן המרדכי חמה, פה למעלה היה כתוב בימלא המן חימה, ופה כתוב בימלא המן על מרדכי חימה. הסיבה להבדל הוא כי החימה שם הייתה לא רק על מרדכי, אלא כמו שלמדנו למעלה, ואיבז בעיניו לשלוח אחד במרדכי לבדו, כי גידו את המרדכי. עכשיו הוא כועס גם על מרדכי ספציפית, כי על העם היהודי כבר נגזרה הגזרה. אבל עכשיו מה עושים עם מרדכי באופן אישי? ויתפק המן ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרע שלטו, ויספר להמן את כבוד השרוב ורוב בניו. רוב בניו צריך לדעת, רוב זה לא הכוונה היא רוב ממיעוט, ברוב המקומות במקרא, רוב אין הכוונה היא... מה?
הרבה.
הרבה, כן, הריבוי של בניו. גם ברוב התשבחות, גם רצוי לרוב אחד בסוף המגילה, וגם... עד כאן. ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר ניסה לשרים ועבדי המלך, ויאמר המן, אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה
השנה. מה זה נאום לקרובים?
זה, הוא בא להסביר להם את הנקודה שהוא נמצא בו. הוא נמצא במצב שיהיה כל כך טוב, וכל כך הרבה כבוד, וכל כך הרבה יוקרה, וכל כך הרבה הצלחה ושליטה פוליטית, ורק בעיה אחת יש, נו, בואו נפתור אותה.
עשה כנס כזה.
מה הלחץ? מה הלחץ של הבן אדם הזה ללכת
לתפקיד
בן אדם שתכף עוד
חודשיים
שלוש גומרים?
עוד חודשיים שלוש, עוד
שעה. עוד 2019.
או גם איפה הוא יודע?
זה באמת מלמד על האופי, הסגנון החשיבה, הסגנון ההתנהגות של אמן ואת המכשלות שלה. אמן הוא פוליטיקאי מדופלם, יש לו חבר יועצים, אמרנו טוב, הוא היחידי שלא שותה. בכל המערכת כולה, ככה הכלל לו, אם כולם שותים, יש אחד שהוא נשאר מפוקח בשביל לנהוג ברכב. אז הוא היחידי שנשאר מפוקח באזור, והכל טוב ויפה, אבל יש דבר אחד, סיטואציה אחת שבו הוא משתקר. הכבוד עלה לו אגדותיו בסוג חדש לגמרי, שהוא לא חלם עליו, אסתר המלכה קוראת לו בכלל, וכולי, משהו סתחרר לו את הראש, והוא איבד את הראש. עכשיו, המעניין הוא שהיועצים שלו הולכים אחריו. הם לא אומרים לו, אדוני, תעצור.
רק זרש מתעוררת להגיד לו משהו.
עוד לא?
מה לא?
רק אחרי
ש... רק אחר כך, שהוא נופל. ויאמר המן, אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה תקים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שוי ולי בכל עת, אשר אני רואה את מרדכי היהודי, יושב בשער המלך, ותאמר לו זרש אשתו בכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, איזה רעיון מקורי, איזה רעיון גדול, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי אליו. שימו לב, קודם כל, בוא נשים לב לרמת הישירות, אין בעיה, תלך למלך, תגיד לו. לא תבקש, לא תשאל, לא תציע.
לא משתה, לא.
בבוקר אתה הולך למלך, תגיד לו. בלי שום...
למה זה 50 אמה?
50 אמה זה 25 מטר, זה מאוד גבוה.
10
קומות. אני חושב שהרעיון הוא להכריז עליו קהל פושע.
מה?
להכריז עליו קהל פושע.
שכולם יראו אותו, לא?
כן. להפוך את המלחמה, הרעיון הוא פה בעצם ככה, חוץ מהבעיה, ישנה בעיה כוללת של העם היהודי, ויש פתרון סופי לבעיה היהודית שמתוכנן כבר. אבל חוץ מזה, ניקח את מרדכי היהודי ונעשה איתו תיק בפני עצמו. נעשה לו תיק בפני עצמו. לא ניכנס, קיבלנו על עצמנו במסגרת של השיעור הזה ללמוד פשט. והזדמנות אחרת נדבר על סוד. ויתלו את מרדכי עליו, הוא בוא עם המלך אל המשתה שמח, ואיתם הדבר לפני המן, ויעש העץ. בלילה הוא נדדה שנת המלך, שוב, למה נדדה שנת המלך? זה מאוד טבעי, לא שזה בדיוק שהשגחה העליונה פועלת פה, אבל היא הצליחה ליצור אצלו טרדה אמיתית, קודם כל בשאלה מה אשתו רוצה, שזה מאוד מטריד, ושנית בשאלת המקום שלו, איפה אני, האם אני באמת ממלא את המקום שלי, ממלא את התפקיד שלי, צריך לשים לב שיש פה קריאה מוסרית במציאות של אסתר המלכה. אסתר המלכה לא רק באה סתם, יש לה אינטרסים והיא עוררת את מחשבותיו, היא באמת קוראת את הקריאה שנכון לקרוא אותה לכל אדם בעולם. אתה נמצא במקום שאתה נמצא בו, ממלא את התפקידים שלך, או נותן לאחרים להוביל אותך למקומות אחרים. איפה אתה? מה שנקרא אייקה.
אבל בפשט הדברים, איפה הטריגר שהוא מתעורר נגד המן פה?
לא יודע.
היא קרה להם שניהם, אבל הם...
אני עוד פעם, לא זו הנקודה שנגד המן.
איפה פתאום יוצא נגד המן?
הנקודה היא שהיא שואלת את עצמו, הוא שואל את עצמו את השאלה, האם המן, זה אנחנו יודעים שהמן הוא מחזיק את כל החוטים במדינה? האם המן עושה את זה בשירותי, או עושה את זה בשירות עצמו?
אבל איך זה קשור למשתה היום?
כי את השאלה הזו, היא השאלה שהוא חושב עליה כל הזמן עכשיו. בגלל שהוא יודע שעוד יום, עוד שעה, עוד שעתיים, היא תבוא המלכה עם בקשה לא פשוטה וחשובה מאוד, ואז הוא, בשביל האהבה שלו ובשביל הגבריות שלו, צריך לבצע את זה. עכשיו, הוא לא יודע אם הוא יכול או לא יכול.
והיא תכננה שעד רזולוציות כאלה שגם הוא לא
יישב בלילה? לא, היא לא יכולה לדעת בדיוק מה זה יעשה. היא יודעת שהוא יהיה מוטרד מהשאלה הזאת, וזה יעורר בו את הרצון להנהיג בעצמו את המדינה. הרי בעצם מה קורה פה? קורה פה מצב כזה שהוא והאמן הולכים ביחד כל הזמן, האמן נכנס כל רגע לבית של המלך, הוא לא צריך לקשר שהוא תפילו, האמן מחליט החלטות ואומר לו מה לעשות, והיא בקושי יכולה להיכנס. איך היא תיצור את ה... את ה... הרי באופן פשוט, אם היא באה למלך, למלך ואומרת לו, האמן הוא לא בסדר, אז הוא אומר לה, תלכי את לעזאזל. זה באופן פשוט. איך היא יוצרת? היא צריכה ליצור אצלו את ההפרדה מהאמן. בעצם לשאול את השאלה, מה יקרה אם אתה תרצה משהו מסוים? תוכל לבצע את זה או לא?
באמת
חשב
שהוא יחשוב על זה?
זה מתבקש מאליו בבקשה השאלה הזאת. היא הרי אומרת לו, יש לי בקשה מאוד משמעותית לבקש ממך, ואני מבקש, אני מהססת לבקש אותה, זה לא...
זה שהוא מוטרד ומסוקרן, ועד כדי כך לא יכול לישון בלילה ממה שקורה כאן, זה אפשר, זה מאוד ברור. אבל... איפה מתחבר פה?
כי עוד פעם, במה הוא מוטרד? הוא מוטרד מהשאלה, הוא מוטרד מהשאלה, האם אמן עושה את דברו, או עושה את דברו? זאת השאלה, האם השאלה שאתה יודע אותו זה, האם אמן הוא בידיים שלו, או אמן עושה את מה שהוא רוצה? והוא כנראה הולך ומתבשל, זאת אומרת, אנחנו יודעים את התשובה האמיתית לשאלה הזאת. הוא קודם כל פותח את ספר הזיכרונות, בשביל לראות את זה, לראות איך התקבלו החלטות בבית המלכות, בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש השנים האחרונות. האם אני, החלטות שלי יתבצעו, החלטות אחרות יתבצעו? למה הוא בוטח את ספר הזיכרונות? לא סתם, כי הוא משעמם.
הוא המלך.
אבל עובדה היא שיש בן אדם אחר שמקבל את כל ההחלטות, והוא נמצא שם בשטח. האם הוא עושה את זה? אם הוא נאמן לו, זה בסדר.
הוא מוציא לפועל, אמן.
שאלה אם זה באמת עובד כך?
איפה
אבא?
איך אתה יכול להיות שגם פותחים את זה, פתח את זה כדי לראות מה מפריע לאסתר? כאילו מה...
יכול להיות, יכול להיות, אבל זה, נראה לך מה הבעיה. בשביל לפתוח את זה, אתה צריך להגיע לדף מאוד מסוים. הרי המלך לא יודע, הוא לא מחפש בספר הזיכרונות בדף מסוים, הוא מדפדף שם.
לא, אבל איך...
הוא מדפדף שם. בכל עמוד בספר, שהיית פותח את הספר, היית מוצא את החורים של המן, אני אומר לך. בכל עמוד בספר, בסוף השגחה העליונה יצר שנפתח דף שכתוב שם גם על מרדכי משהו. אבל בכל עמוד בספר, בכל החלטה, אם היו קוראים את המשימת לב, היו מגלים איך שהאמן פועל, ושהאינטרסים של המלכות, של המדינה כולה, ושל החשורוש, לא נמצאים במרכז הפעולות במדינה. מאיפה אני יודע את זה ככה? כי אני יודע שהאמן קיבל את כל ההחלטות, ואני יודע שהאמן חי בצורה הזאת.
זה לא פוגע במלך שאסתר תיתן לו לחשוב ככה?
זה מעורר אותה את השאלה ואת החשק, היא לא רמזה כלום. היא לא רומזת כלום, זה פה המשחק שלה, היא לא רומזת כלום. היא סך הכל אומרת, אני רוצה משהו, תביא את המן כדי לבצע את זה. אבל היא באופן עמוק מעוררת את השאלה הזאת, והשאלה הזאת התעוררה, ולכן הוא פתח את ספר הזיכרונות.
הוא לא ידע שהמן מחליט כל הזמן, הרי זה
כבר. עוד הפעם, השאלה היא לא אם הוא מחליט, השאלה היא לא אם הוא מחליט, בכל מערכת אנשים מקבלים החלטות. בכל מערכת המלך לא מחליט את כל ההחלטות. יש מדינה ויש שרים ויש וכולי, יש בירוקרטיה. השאלה היא מה המגמות ואיך זה, איך זה עובד. העובדה הזאת שאותם מורדים במלך החשורוש, בכתב התרש, לא, אותו מי שהציל את המלך לא קיבל יקר וגדולה, זה לא מקרי. זה באמת מאפיין את המבנה של המלוכה. שטיפלו בדבר הזה אנשים שפעלו למען האינטרסים שלהם, שפעלו למען האינטרסים שלהם, ולא, ולא, ולא למען, לא למען המלוכה. וימצא, בלילה הוא נדע שנת המלך, והיום עלי אביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך. צריך לשים לב בקריאה לפתח למתחת לבב. זה לא המשך הדברים של האומר, ויאמר לאביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך, אלא ויאמר לאביא את ספר הזיכרונות דברי הימים. ועכשיו הם נקראים, והיו נקראים לפני המלך. עבר הזה היא וו ההיפוך, היא הופכת את ה-EU, שזה עתיד ללשון עבר. וו יפתח. וימצא כתוב, אשר יגיד מרדכי על בקתן אבטר, שני סריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח כדור מלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך הזה, טוב, לא נעשה עם עוד דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? המלך...
למה מוטרד מזה, מה נעשה עם
המלך? בגלל שמדינה שפועלת בשביל המטרות של המלך, מתוך העמדה של המלך, כמו שהמלכות חשובה לה, היא דואגת לצ'פר אנשים כאלה, כדי...
אם אומרים לו שהוא קיבל ארמון באוסטרליה...
זה אומר שכל האנשים שרוצים, שפועלים בשביל המלך, נאמנים למלך, מקבלים על זה שכר.
ומה הוא היה משיג מזה?
לא, כן, שהרצון, שהאני שלו נמצא במרכז הממלכה, שהמדינה פועלת בצורה נכונה. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך לתלות את מרדכי על עץ אשר הכין לו. והערנות שלו עדיין לא נפגעה. סליחה, הפוך אני אומר, הוא לא התעורר עדיין, אמן.
משרתיו של המלך הם כמו אמן, כאילו, הם באותו... לא מגיע לו כלום.
לא יודע, לא, לא אומרים לא מגיע לו כלום.
מה זה לא נעשה דבר?
הם אומרים אותו עובדות, לא נעשה עם עוד דבר. אין
בצד. לא נעשה.
בימון הרי המלך הבני אמן עומד בחצר, ויאמר המלך יבוא, ויבוא אמן, ויאמר לו המלך מה לעשות, סתם אולי ממש דרך אגב, לבוא, הכוונה היא להיכנס.
כמו בועל
פרעה. כמו בועל פרעה. הרבה שואלים את השאלה, למה כתוב בועל פרעה ולא לחם פרעה. בוא, רק אני תיכנס אליו הביתה. הפשטו, תיכנס אליו הביתה. גם פה בועל פרעה, תיכנס, נכנס פנימה.
אגב, מה אנחנו יודעים מאסתר, שרק מי שהמלך מושיט לו תושבית יכול להיכנס. כי הוא צריך להיות קרוי למלך.
זה לא מדבר על המן.
אבל איך אנחנו יודעים את זה מפה?
גם מפה.
ולמה זה לא...
מסיבה פשוטה, כי...
למה זה לא תופס על המן?
אני אגיד לך למה, כי המלך, אדם זר, אדם שייחס לבקש בקשות אישיות,
צריך...
המלכה? המלכה, היא לא שייכת להנהגת המלוכה.
מה?
אתה צריך לתפוס את הדבר, המלכה נמצאת בשביל האהבה של המלך. אין לה חלק, היא לא צד בה, היא לא אמורה להביע עמדה או להגיד איזושהי דעה או לדעת עם מה שקורה.
יש צד דומה שסביר ואומר שמלכה אפילו לא יכולה לגשת כן? למלך?
כן, זה לא יש צד.
כל אדם?
זה לא כל אדם.
יש חששות?
לא.
זה נשמע. היא אומרת, זה
כן,
כמו
נכון.
שונה למוד אחד.
זה מה שכתוב.
אני כמו כל אחד אחר.
וזה מה שכתוב, חוץ מאשר האנשים שהם עובדים בחצר המלך.
זה לא כתוב.
בסדר, אתה רואה את זה מפה.
אנחנו מדברים על פשט, זה לא כתוב.
עוד הפעם, עוד הפעם, לא, למה פשט? זה כתוב פה, זה לא כתוב למעלה, כתוב פה שהמלך אומר, זרש אשתו אומרת לאמן, בבוקר אמור למלך, אין איזשהו בעיה שתגרום לו לא להיכנס פנימה, וגם פה הוא בא בפשטות, הוא לא שולח בקשה ומקבל תוצאה, וגם ההיגיון שבזה מובן, בגלל שמדי יום יושבים בחצר המלך, אצל המלך, ודנים בשאלות שעולות על השולחן של המדינה, המדינה צריכה לקבל החלטות. לא ייתכן שהמערכת הזה, שאדם כזה יצטרך לחכות מי יודע כמה זמן כדי להיכנס. יש, המערכת עובדת. מי שרוצה לבקש בקשה, ובזה אתה צודק לגמרי, שזה מלמד על מעמדם של אנשים בלהיות כל איש שורר בביתו, ואתה מדבר על עוד הרבה דברים, אבל זה לא, אלה הם העובדות של המגילה. העובדות של המגילה הוא שאמן נכנס בלי חשבון, וזה בסדר, זה ככה צריך להיות. ואילו אסתר לא נכנסת, רק אם קוראים לה.
אז אפשר לומר שזה לא רק
אמן,
זה נגיד שבע...
רואי פני המלך, ככה הם נקראים, רואי פני המלך. זה בדיוק ההגדרה, הם יושבים לפני המלך כל הזמן.
אבל המהלך הזה שכאילו אמן מושפל ומרדכי עולה כאילו...
זה עוד לא קרה בינתיים.
לא, אבל מה זה מועיל לכל המהלך הכללי?
זה יוצר שינוי אמיתי באווירה.
ומה?
זה יותר שינוי.
זה מוריד מהמן, וכאילו קיבל פה את העונש שלו, אז...
לא, אבל זה יוצר שינוי אמיתי. זה יוצר שינוי אמיתי.
מה?
תבין שהנושא פה הוא נושא של מי ייקח את ליבו של אחשוורוש. מי ייקח את ליבו של אחשוורוש, זאת אומרת, ברגע המכריע שאסתר המלכה תציג את הבקשה שלה, אנחנו יודעים מה יקרה. תעמוד פה השאלה, עם מי המלך יותר, עם המלכה או עם אמן? באופן רגיל, במשך שנים, לא יודע כמה שנים, אמן הוא נמצא במרכז, והוא מקבל את ההחלטות, והוא מחליט וכו', וככה זה עובד. עכשיו, אסתר, אין לה חלק בכל הסיפור הזה, היא לא חלק מהנהגת המדינה בכלל. עכשיו, איך יוצרים את השינוי, יוצרים את המרחק הפנימי בין המחשברוש לבין אמן? זה מה שככה העליונה יצרה פה, את הסיטואציה הזו. ויבוא אמן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו, ויאמר אמן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? זה מאוד משמעותי. הוא עסוק עדיין בכבוד שלו, והוא לא מפנים לרגע שהוא צריך לחשוב פעמיים, מה יכול להיות? משהו קורה בה מתחת לאף שלך. שום הרנות לו. וככה הוא אומר, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, אני חושב שבקשה כזאת אסור לבקש אף פעם לא. כי כמעט רצון לשבת הכיסאו של המלך, וקל וחומר לא כשהמצב הוא רגיש. בסוס כן, בסוס שרכב עליו המלך, ושל ניתן כתר מלכות בראשו, ונתן לו לבוש והסוס על ידי משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והרכיבו על הסוס בחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. זה כמעט, עכשיו הוכרעה השאלה. אם השאלה שהמלך אחשורוש עסוק בה, זה השאלה אם המן הוא עושה את דברו, פועל בשירות שלו, מגשים את רצונותיו, או פועל באינטרס האישי שלו, הנה לך התשובה. הנה לך התשובה, ועכשיו התגובה של המלך החשובה שהיא די טבעית.
אבל זה סביר, אבל הבקשה הזאת של המן היא באמת נשמעת? לא סביר, כאילו...
תראה, אתה צריך לתפוס את זה בפרופורציות. הוא מבקש איזשהו אירוע חגיגי שבו יכבדו את האיש הזה.
הוא ביקש כתר מלכות גם?
הוא לא ביקש ללכת עם כתר מלכות.
הוא ביקש להתחפש
לבן, לא... מה זה?
אפשר, אבל הפסוק כתוב בצורה מעוקלת.
על המן או על הסוס?
לא שמים כתר מלכות על הראש של הסוס.
אני פעם שמעתי מישהו שאומר שהיה על הסוס, היה גם כן איזה כתר כזה שמראה שזה
שם. אין כתוב במדרש. זה לא קורה רחוק
במדרש.
אז זה כתוב. זה לא הפשט. זה לא הפשט.
היו מלבישים את הסוס בדברים.
חוזר ואומר לך, אריה, אמרך, אני אלחם עד... לא טיפת דמי האחרונה, אבל אני אלכם עד טיפת הדיו האחרונה שלי על זה שהמקרא הוא ספר שאפשר בגדול להבין אותו. זה שיש המון המון רעיונות שאפשר להגיד,
אבל גם מהפסוק עצמו זה לא כזה רחוק.
תקשיב טוב, זה שיש חספוס בלשון זה עדיין לא סיבה להגיד פשט לא עולה.
לא מסתבר שלוקים סוס ומציאו
עליו. לא, ואם יש כזה כתר, הכתר הזה לא נקרא כתר מלכות. זה לא רציני, זה לא רציני. עכשיו אתה צודק שהפסוק הוא מעוקל, אבל קודם כל העיכול הזה בפסוק הוא לא סיבה להוריד את הממזר שהולדתם. זה לא סביר. יש גבול לכל תעלול. לא שמים כתר מלכות על ראש של סוס. זה דבר ראשון. עכשיו, הסיבה שהפסוק כתוב בצורה מעוקלת... לא, לא, לא. לא, כתר מלכות זה יסם כתר מלכות בראשה. למעלה כתוב על אסתר המלכה. ויסם כתר מלכות בראשה. אז כתר מלכות זה כתר ששמים על המלך או על המלכה.
רגע, הייתכן שהמן מבקש את הכתר של המלך עצמו שהוא איתו עכשיו?
עכשיו, תשים לב שבפסוק יש משפט מעוקל שמשאיר חור בעניין הזה, וזה בכוונה. ככה הוא אומר, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, בסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן, זה כמו הכוונה היא בראשו של המלך. אפשר לפרש...
יש שמוש של יום ההכתרה, שהיה כן. לבוש...
זה אפשר לפרש, ואפשר לפרש, שזה נראה לי הפירוש היותר נכון בדברי המן, וגם תשים את הכתר מלכות בראשו. אבל הסיבה שהוא כותב מעוקל, כי הוא לא מעיז לומר את זה עד הסוף.
זה ברור מעל לכל ספק שאחשוורוש מבין שמה שהמן מתכוון...
בלי ספק. זה...
הוא מתכוון לכבד את עצמו.
עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם כלל גדול כשקוראים פשט. יש הרבה פעמים ששואלים שאלה על דיוק לשון וכפילות וכו' וכו' וחספוס בלשון, כל זה צריך לשים לב ולדעת מה הוא אומר. אף פעם אסור לחספוסים האלה לעקור את הפשט הפשוט. והפשט הפשוט שכתר מלכות בראשו, אפשר להסתפק, זה אתם צודקים, האם הכוונה שהמן ילבש את הכתר בטיול הזה או לא, זה ספק נכון. אי אפשר להסתפק בזה שהכתר מלכות הוא כתר מלכות של מלך ולא של סוס. זה אי אפשר להסתפק בזה, כי זה לא סביר. לא קוראים לזה כתר מלכות.
כתר של מלכות, יש כתר מלכות שמניחים על אישה, על המלכה,
זה סיפור ילדים,
על המלך. כל אחד יש את כתר מלכות שלו.
לא, זה לא כתר מלכות, הסוס הוא לא מלך בשום כיוון.
לא, כתרים זה אותות שנותנים לאנשים כדי לא...
כן, אבל זה לא, המילים...
מציינים שהם נותנים למלוכה.
המילים כתר מלכות, פירושו, הכתר ששמים על מי שמולך. זה פירוש המילים כתר מלכות. לא, אין סיבה להסתבך, זה לא זה. זה שהפסוק הוא מחוספס, זה מקום לחשוב עליו. קודם כל, גם אם מחוספס, יכול להיות שהכותב כתב מסיבה שאני לא יודע מה היא כתיבה מחוספסת. אני לא יודע, ודאי להתחיל עכשיו לדייק כפילויות וכולי, כבר אמרתי לכם, דרך המקרא לא לחסוך במילים. המקרא כותב ביד נדיבה, הוא מסביר, מצייר וצובע את הסיפור בצבעים, כדי שנחיה אותו ונתרשם ממנו.
אפשר זה גם הבנה,
אפשר זה
נשמע, זה לא רק מה שכתוב. אז או שתחליט, שתי אפשרויות ישנם, או אפשרות אחת שבאמת הכתר מלכות מוזכר פה, היותר נכון שהוא התכוון לומר שיהיה גם כתר מלכות. וזה כנראה בקשה מוגזמת באמת, הוא יגזים. חלק מהטירוף שעבר עליו, חלק מהיציאה מהגבולות שעברו עליו, זה שהוא הלך והפריז. הוא אפילו לא מעלה על דעתו לשאול את עצמו, האם באמת המלך חפץ בעיקרי? הוא עדיין נשאר באותה תפיסה. ושימו לב רק שלא פחות מזה כבר ניתן לו. כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן. זה גם כבוד מלכות. באופן די ברור. זאת אומרת ש...
אם הרב ניתן, זה משהו שניתן כבר, קרה כבר, כתר מלכות בראשו, זה היה אירוע כזה שכבר קרה.
אני מסכים שזה הפירוש המילולי, והמשמעות של זה עכשיו, למה זה נזכר פה אבל הכתר? לא, הוא לא סתם בא להגיד מה דבר,
אלא... הפעם כנראה...
או שהכוונה היא הלבוש שנתנו ביום של ההכתרה, זה אפשר, גם ככה זה מסורבל. יש פה איזושהי סיבה שהוא משתמש בשפה מסורבלת. מה? של החשורות. כאילו, אתם גדים שהלבישו את המלך ביום ההכתרה. אבל...
כמו של הסוס, זה
רב. ויאמר המלך לאמן, מהר קח את הלבוש, הקופנין, מובן לגמרי איך המן, איך החשורוש עבר את הפאזה הזאת, מי לראות באמן את המשנה למלך, הנאמן, ראש הממשלה, היועץ, את כל התפקידים האלה, לעבור למקום הזה. ויאמר המלך לאמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי, יושב בשער המלך.
אומרים את השני במלך.
המלך לא עשה את מה
שהמן אמר. לראשונה.
לראשונה, פעם ראשונה.
לראשונה,
המלך... ככל אשר אמרת, וזה בכלל לא ככל אשר אמרת.
אני חושב שלראשונה נוצרה פה הפרדה בין המן לאחשוורוש, והם עכשיו מופיעים כשני אנשים שונים, שכל אחד מהם חושב לבד. זה תהליך גמילה הוא עבר אחשוורוש, הוא היה לו תלות נפשית.
לא, לא, לא,
לא, אני חושב שזה לא, השיכון האמיתי של אחשוורוש הוא לא מיין, אלא מתלות. ועשה כן למרדכי יהודי יושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי בהרכיבו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, וישב מרדכי אל שער המלך.
אבל זה מדהים שהוא עושה את זה באמת. כאילו, הוא היה... אני במקומו הייתי לוקח איזה ג'ינג'ה אחד, סליחה ארון, הייתי לוקח איזה ג'ינג'ה אחד, ואני לוקח, צובב אותו בעיר, ותצא אחד במקום.
זה לא יעבוד, זה לא יעזור. כי המלך אמר לו אחרת.
בסדר, אז נסתדר במלך אחר כך, אני יודע להרבב את המלך.
הוא כנראה הבין שקלטה על הברה.
אבל הוא לא הבין שהוא קלטה על
הברה. לא, לא, עוד מעט נראה. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ולבש את מרדכי בהרכיבו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרע של אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמיו. אתם יודעים למה הם נקראים חכמיו? כי הם כבר לא אוהבים אותו. ברגע שהוא התחיל ליפול, הם כבר לא אוהבים אותו. זה ככה זה בחברה הזו, ככה זה עובד. תשמע, חכמים הם חכמים, הם ממשיכים לתת עצות.
פה הספר הוא הפוך לעומת הפסוק הקודם שנתנו את העצה.
לא, שם זה היה יועציו וזרע של אשתו, פה זה זרע של אשתו וחכמה.
לא, לא, הפוך.
פה
חכמה וזרע של אשתו. מעניין באמת.
לא הבנתי, אבל חכמה אומר...
למה פה השתנה התואר של האנשים האלה, והם לא נקראים יותר אוהביו, אלא נקראים חכמיו.
כי הם לא
אוהבים
אותם.
כן. בעולם הזה, במקום הזה, הכל אינטרסי, מה שנקרא. הפוליטיקה היא לא... אני פעם הייתי נלחם אבלים יהודי אחד שיש לו ארבעה בנים, קרוב משפחה שלי. שני בנים עסוקים בפוליטיקה, ושני בנים סוחרים. אז שאלתי אתם ככה כמה בנים היה לאבא, אז אחד מהם הפוליטיקאי אומר, לאבא היה ארבעה בנים, שני פוליטיקאים ושני בני אדם. ויאמרו לו חכמה וזרע של אשתו, משפט מאוד מוזר שצריכים להבין אותו, ואנחנו לא נעשה, אנחנו נקרא אותו ונחשוב עליו ביום שני הבא. ויאמרו לו חכמה וזרע של אשתו, אם זרע היהודי מרדכי אשר אכילו אותה לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו.
נו,
ומה,
לא
ידעו
ציפורים?
לא, מה הם
לא ידעו?
שאני
גרסם בדעות
אותם. לא ידעו אבל שהוא התחיל לנפול לפניו. הם תופסים שיש פה...
אם מזרע יהודים
הוא... לא, לא הכוונה היא אם במובן שאנחנו לא יודעים, אלא הכוונה היא כיוון שהוא מזרע יהודים, אז לכן זה כך. זאת אומרת...
איפה להם התפיסה הזאת
של... זה שאלה מרתקת.
לא, הם יודעים את כל התורה, בתורה שבעל פה גם.
כמו היום, הגויים של האבילים, שהם נשים נגד היהודים, אבל לפעמים פתאום רואים שהיהודים בסוף כן מצליחים. וזה מה שמצליחים
לעשות. אני לא מדבר על זה
ש... כשהגויים מקבלים מכה, אז הם מבינים שהיהודים יש פה איזשהו כוח.
אבל מאיפה מתחייב הדבר הזה שהוא עכשיו ייפול עד הסוף ואין כבר מוצא מזה?
בגלל שהוא התחיל ליפול, אז ודאי שהוא...
זה רעיון חדש שצריכים להבין אותו. חז"ל אמרו הפוך ממה שאני אמרתי. חז"ל אמרו שהם נקראים חכמיו בגלל שהם אמרו דבר חוכמה. אפילו גוי שאומר דבר חוכמה הוא נקרא חכם.
חכמה
בגויים. אבל אני חושב שגם מה שאמרתי הוא נכון. נחזור לזה ביום שני, נקרא עוד פסוק אחד ונסיים את הפרק, לא שזה משמעות, אבל עודה מדברים עמו וסריסי המלך הגיר, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר, וכל אחד רואה מול העיניים את הפער בין יציאה שלו במשתה הראשון, שמח וטוב לב, לבין ההליכה שלו למשתה השני.
אבל... זה היה היום היחידי השמח ביותר בחייו. זה היה העניין של רגע ובזה...
מה, אתמול?
מה? כן.
מה
עלה לך
חשבורות להגיד לאמן
להפיר את מרדכי? אני חושב שהסברנו את זה פה יפה מאוד. אני חושב שזה לא יפה מאוד. הוא מוטרד כבר יום וחצי בשאלה מאוד מאוד משמעותית, זה מאוד חשובה, והיא, האם אמן עושה את דברו או לא? זו השאלה שאסתר המלכה שמה לו בפה. היא אומרת לו, יש לי בקשה מאוד משמעותית, אתה תצטרך לענות עליה, אתה צריך להכריע, אמן הוא חלק מהסיפור, ובקשה היא לא פשוטה. אז הוא שואלת פה, ברגע שהיא תבקש ואני ארצה לעשות את זה, אני אוכל או לא אוכל? וזה בעצם תלוי, האם המערכת המסועפת והבירוקרטיה שהיא הכרחית והיא צודקת, האם היא עומדת? לדעתי. חשוב להוסיף את המילה לדעתי.
מה עכשיו זה הנפוץ בזה?
יש המון...
כאילו מה, שאתה מתת לו כבוד?
שמה?
למה
היא קראה לאמן?
לא, למה הוא נתן לו את הקטע
הזה
של מרדכי לחם על סוס?
זה ברור שלא, יש פה משהו לא פרופורציונלי בכלל. למה? כי הוא קינה וחשב אולי יש לאמן... לא יודע, יש רענות שלו. אני... אני אראה לה, אני יודע. אני אראה לה, אני יודע, אתי אמרתי.
לא.
זה לא,
אין
בעיה. מה אתה אומר לעשות את זה? מה הוא יכול לעשות?
כן, אבל למה המלך אומר לקחת אותו? כשהמן דיבר, הוא לא דיבר על לקחת את המשנה.
אני אדיש משרי הפעם.
יש הרבה שרים, אתה צריך לקחת את ראש השרים בשביל זה?
מדרש, מדרש זה לא
מילה. זה ודאי לא, ודאי לא מקרי.
יכול להיות גם
תוך
כדי
הוא התחיל
לתצבן עליו, על הבקשה הגדולה.
הבנתי, אבל אני מוסיף שזה בא אחרי, זה בא על רקע מוכן. אני אגיד לך גם עוד דבר, אני רוצה לחשוב, להניח שאמן לא טועה סתם. אמן טועה בי על נקודה מסוימת. הוא לא ביקש בקשה שאסור לו לבקש. כי אתה רואה שכל עבדי המלך קוראים משתחווים לאמן זה כבר בוצע. הוא מבקש בקשה שהיא עקרונית היא מתאימה, היא לא מתאימה בכלל בהקשר שאחשוורוש נמצא, והוא לא ער לשינוי שקרה אצל אחשוורוש. כן. תגיד לי, אחשוורוש אמרת כבר לאחשוורוש.